אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויומקים מלשד טל אור תורת חסד. טוב, אז מה אומר לנו פה הרב? אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה. סנגוריה זה כבר מצב שבו אהבת ישראל היא צריכה לעבוד, לעבוד קשה יותר. כן? אהבת ישראל זה העמדה הבסיסית, כן? שעליה רבי עקיבא אמר, כלל גדול בתורה, שורש של הכל. העמדה הבסיסית הזאת, אפילו יש בה קשיים, היא צריכה לעמוד מול מצבים... לפרש מציאות מורכבת, כן, שאנשים שהם קשה יותר לאהוב אותם, כן? ואז ממילא זה לא מספיק אהבת ישראל, צריך גם עבודה של סנגוריה. עבודה, סנגוריה זה עבודה, זה עבודה. ובשניהם הרב אומר, כלל מאוד חשוב. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. מה שאולי מצוי, אני חושב, ברוב בני אדם. את רוב בני אדם, בעם ישראל, יש בהם אהבת ישראל. פשוטה, בסיסית, כאילו, אוהבים. יש שייכות טבעית, קודם כל, זה העם שלנו. ומעבר לשייכות הטבעית, יש גם חיבה, אפשר לא לאהוב את העם הזה באמת. כאילו, זה עם שכל כך, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה יושר, כל כך הרבה טובה ותיקון עשה לעולם. אבל אצל רוב בני אדם זה עדיין משהו שנשאר ברובד הרגשי. ודאי שבסוף האהבה מתבטאת ברגש, איך האהבה מתבטאת. אבל היא לא רק מתבטאת ברגש, היא בטח לא מתחילה מהרגש. היא יכולה להתחיל מהרגש, אבל אז היא עלולה גם להתקל בקשיים. כי אם כל מה שהיא מתחילה זה רק מהרגש, אז לפעמים יהיה קשה. כיוון שאנחנו נעמור מול מצבים. שקשה להרגיש אהבת ישראל. אנחנו נעמוד מול מצבים שבהם יש או הכלל, כן, בדורות מסוימים, מאוד קשור לאיגרת הרמב״ם, נכון? למדנו, נכון? איגרת הרמב״ם בשיעור השני. כל מיני מצבים קשים מאוד, כמו אליהו בא בדור של עבודה זרה, ומשה רבנו עם כל הקשיים שעם ישראל עושה לו, וכל מיני דורות מסובכים מאוד. ואז יהיה קשה, יהיה מסובך. בהיבט הרגשי לבד, כן, להגיע לאהבת ישראל. ואז מה? ואז או שבאמת היא לא תהיה, כן? פתח רגש אחרי שיחבא אותה, או שהיא תהיה, אבל אולי לא בצורה מתוקנת, כן? כי אדם טוב, אהבת ישראל, אז הוא יאהב גם את הכל, כולל החסרונות, ויהיה פה איזה סלחנות ואיזה... אולי גם זה אהבה שמקלקלת את השורה. אהבה שנותנת לגיטימציה, אהבה שנותנת, שבסוף גם יכולה לפגוע. לפגוע במסר שלה ולפגוע גם באוהב שבסוף נדבק בנאהב עם כל חסרונותיו. אז יהיה מורכב. לכן אהבת ישראל אומר הרב, היא לא יכולה, היא ודאי מתבטאת ברגש. ואתה אחד מאופני הרגש הכי יקרים ונעלים שיש בנו. אבל הרב אומר, היא צריכה להיות לא רק, כן? ודאי שגם, אבל לא רק עבודה הרגשית לבד. כמו שככה זה מונח, בדרך כלל, באופן טבעי. כי מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה. יש פה מקצוע, כן? כמו שיש מקצוע של לימוד הלכה, יש מקצוע של לא יודע מה, של שמירת הלשון, מקצוע אהבת ישראל, כן? זאת אומרת, יש פה גודל של, 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 של שיטה, של תפיסה, של עומק, של ברורי ברורים, איך הוא מתבטא, איך הוא מתבטא נכון, איך הוא מתבטא לא נכון, ולומדים אותו הרבה מאוד. זה נושא מאוד מאוד משמעותי, גדול ועמוק, כדי שהוא יקלט נכון וישר בתוכנו. המקצוע הגדול בתורה, חוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, יש בזה המון המון פרטים, בדור כזה, בדור אחר, ומול... מול כאלה שתינוקות שנשבו, ומול כאלה שהם כן, כן, כופרים מתוך דעת, ומול, בכל מיני סוגים ואופנים. הרבה הרבה ענפים, הרבה ברורים. אי אפשר ככה רק לשלוף את זה מהמותן. כי אחרת יהיו טעויות. אז יש פה חוכמה גדולה והרחבה, רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. בסוף יש שורש. הענפים, יש ענפים ויש, הם צומחים, צומחים ויונקים מהשורש. והשורש שלנו זה התורה שהרב קורא לה פה תורת חסד. אנחנו יודעים שנכון כתוב במדרש, כן, אברהם ישראל ויעקב, כנגד המידות השונות, אברהם היה שייך למידת החסד, כן, ויצחק מידת הגבורה, ויעקב התפארת וכו', אבל בסוף אנחנו חותמים ואומרים ברוך אתה השם מגן אברהם. הקדוש ברוך אמר לאברהם, אל תדאג, בך חותמים. הכוונה, אתה, כיוון שאתה השורש, אז אתה גם התכלית של הכל. התורה היא תורת חסד. תורת חסד הלשונה. התורה היא דרך הטוב לעיתים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מהו רחום, הפתה רחום. השורש של הכל, מגמה של הכל זה הטבה. וזה נקודת המוצא. ודאי שבתוך זה יש המון פרטים. ולפעמים כדי להיטיב צריך לא להיטיב. ולפעמים כדי להיטיב צריך לבקר. ולפעמים כדי להיטיב צריך להסתיר את האהבה. לא יודע, כל מיני דברים, כל מיני גוונים, זה ענפים. אבל לפעמים מתבלבלים מה השורש. ולפעמים הופכים את את הקפדנות או את מקומות שבהם צריך להילחם, אז זה הופך להיות השורש, תורת מלחמה, תורת דין, לא, תורת חסד, תורת חסד. אלא מה? לפעמים יש דין שווה חסד, כדי לאפשר לטוב לגדול, אז אם צריך לנקוט במידת הדין, כן? אבל גם כשאנחנו נלחמים, איך הרב ציודה אומר על המלחמות, אנחנו נלחמים כדי שלא יהיו יותר מלחמות. זה מלחמות של חסד, מלחמות של טוב, מלחמות של... ביסודם שייכות למידת החסד, אבל עכשיו זה גבורה שבחסד. כן? אבל לכן הרב אומר, ודאי שאהבת ישראל, לכן אצלנו, לא, עוד מידה. לא על כל דבר, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. אם הכל יהיה כללי, לא יישארו פרטים. נכון? זה הכלל. הכלל, הכוונה, זה המגמה. כמו שאמרנו, כשדיברנו את כנסת ישראל, בפרק א', עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. כי עצמות הטוב לכל, זה מתחיל ממנו, נכון? מהו רחום אף אתה רחום. טוב השם לכל, ורחמה והכל מעשה. וממילא יש לו אומה כזאת שנושאת בתוכה את הגנים האלו, את הרצון הזה, את הבסיס, את השור, והכל השאר זה ענפים, ולפעמים הענפים הם מאוד מורכבים. כי אם כאן אנחנו רק נעסוק רק באהבה ובחיבוק, אז לפעמים אנחנו נטעה, זה לא נכון. יחד עם זה, צריך לדעת שזה השורש. זה השורש. איך השורש עכשיו עושה בזה? כן, כמו שבחינוך, נכון? השורש הוא אהבה, הלא מתפשרת והלא תלויה לילדינו. האם זה אומר עכשיו שלפעמים אין אנשים, ואין ריחוק, ואין כל מיני גוונים, כן, יש ענפים. והענפים נראו לפעמים כל כך התפתלו להם, שנראים בכלל לא בכיוון של השורש בכלל. לא, כן, בסדר, בסדר, בסדר. גם הענף הזה חשוב. אבל זה ענף, זה ענף. ענף ש... גם הוא חשוב בשביל להוציא לפועל את שורש החסד, שורש הטוב, שורש האהבה. כן?
אז הסנגוריה זה בעצם האנשים שיום אחד צריך לעשות איזשהו
קפידה
או להעמיד
משהו במקומו,
הם עושים את זה?
הסנגוריה? הסנגוריה זה איך אנחנו ממשיכים לאחוז באהבת ישראל לאור מציאות שהיא מקשה עלינו מאוד. ואז נצטרך להבין את המציאות בצורה נכונה. ולפעמים אלה גם לפעול עליה בצורה נכונה. בלי לאבד את המבט המאמין והאוהב, ויחד עם זה, גם בלי לטשטש את המציאות המסובכת.
אז זה אמור להיות בכל אחד מאיתנו, או שלא לכל אחד מאיתנו יש את המקום היום? כלומר, האם אנחנו צריכים, בתור אנשים קטנים, שבחלק מטל, יש לי מקום בסוף גם להעיר למישהו, או שאני רק צריכה בשורש של אהבת ישראל?
אז זה חלק ממה שאמר הרב אומר, שיש בזה הרבה פרטים וצריך ללמוד. זאת אומרת, באופן בסיס, בבסיסי, יש לנו כל מיני מצוות, למשל, מצוות התוכחה, היא לא רק על גדולי ישראל, יש מצוות תוכחה. כן? הוכיח תוכיח את אביתך. כן? היחד עם זה, אבל כבר אמר רבי עקיבא, שהוא מסופק אם יש מי שיודע לעשות את המצווה הזאת כמו שצריך. כי צריך להוכיח מתוך אהבה. איך מוכיחים מתוך אהבה בלי לאבד את השורש? זה מה שהרב קורא פה, מקצוע גדול בתורה. אבל זה לא מקצוע רק של רבי עקיבא. וכל אחד נדרך, כל אחד יש לו סיטואציות בחיים כאלו, נכון? שהוא צריך עכשיו לכעוס על מישהו, אבל באמת לא להפסיק לאהוב אותו ולהצליח לסנגר עליו וכו'. ובטח ובטח, בדור מורכב כמו שלנו. כן? בסדר? אז זה הנושא פה של הפרק שלנו. ובואו נראה איך הפסקה השנייה היא כבר מתחילה, מה שנקרא, לעבות את זה, לפרט את זה, את המורכבות של העניין. כן, פה פסקה א' זה קוראים לנו את העיקרון. נכון, העיקרון הוא אהבת ישראל מבטאת את כל המגמה הראשית של התורה, את תורת החסד, את הרצון, כן, לאהוב ולתקן ולהיות שייך. וממילא מתוך כך, גם כשזה מורכב, סנגוריה, אבל הרב אומר, אי אפשר להישאר רק ברובד הרגשי, כי יש פה הרבה הרבה העמקה ופרטים רבים, ואנחנו עלולים לטעות מתוך כוונות טובות. ולכן זה צריך ללמוד מקצוע גדול בתור. טוב, בסדר? אז זה העיקרון. עכשיו בואו נראה איך זה מתפרט. זה פסקה ב' מאוד ככה מפרטת את זה. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. הרי אמרנו שזה לא רק הרגשי. אם זה לא רק הרגשי, אז צריך להבין ממה זה נובע. האם זה נובע מזה שאנחנו רואים אנשים שעושים מעשים טובים? האם זה נובע מזה שזה עם שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא? האם זה... אומר הרב, השורש של אהבת ישראל זה האמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. קרי במה שלמדנו בפרקים הקודמים. לא, כיוון שאם זה בנו אצלו רק רגשי, אז הוא אוהב את עם ישראל, כי הוא לא יודע למה הוא, זה רק ברגש. אם זה רק ברגש, מה שאמרנו קודם, זה עלול להסתבר כאשר הוא יראה דברים אחרים. אבל אם עכשיו הוא בונה, זה לא רק על אדני הרגש, ממילא זה יהיה הרבה יותר עמוך, הרבה יותר יציב, וגם ידע להתמודד עם מצבים מורכבים. אומר הרב, אז למה אנחנו משעינים את אהבת ישראל שלנו? על האמון באורה האלוקי של כנסת ישראל. דיינו על מה שלמדנו, כן, על הפרקים הקודמים. כן, שמה זה כנס ישראל, מה תמון בה, תלות הנפש של אלוקים, וחפש הטוב, ושכל זה מימד פנימי, סגולי, עליון, והיא המוסריות המוחלטת, והיא המגמה האלוקית שבעולם, ואם כנס ישראל לא הייתה מזהה שיש בעולם מגמה מוסרית, היא לא הייתה רוצה לחיות בכלל. כל וכל זה, זה טבע החיים של הנשמה, שהיא גם בסוף הנשמה הפרטית של כל אחד מאיתנו, כי נשמתו יונקת את הערתה מנשמת הכלל, כמו שאמרנו, להבדיל מאומות העולם. כל החשבונות האלו שצריך עוד לחזור עליהם וככה להיזכר וכו'. אומר הרב, זה התשתית לעמדה הרגשית שנקראת אהבת ישראל. אז זו תשתית מאוד מאוד יציבה וחזקה, כי היא, ממילא הרב מסביר למה. היא תולדה, אהבת ישראל היא תולדה, היא צריכה להיות תולדה, מאהבה, מהאמונה, מההורי אלוקי של ישראל, שאולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אם זה מתחיל מהרגש, אז זה נע ונד, זה משתנה, מדור לדור, מאדם לאדם, וממילא גם הרגש נע ונד בהתאם. אבל אם זה מתחיל מהכרה בקומת החיים הפנימית הנשמתית, הסגולית, הכוונה שלא מתחילה לא מהמעשים, ולא מהתכונות, ולא מהמידות, ולא מהבחירה, אלא מהנשמה. והנשמה הזאת היא קודם כל סגולה, בכלל לא מתחילה אפילו מהפרט, סגולה עצמית של נשמת האומה, כנסת ישראל. בתוך האומה הזאת יש נשמה ענקית, עליונה, אלוקית, אצילית, מלאה בטוב. זה תובנה, זה לא מתחיל מה אנחנו רואים ולא רואים, זה תובנה שאנחנו מקבלים אותה מריבונו של עולם, כן, מתורת ישראל, שזה נקודת אמונתנו הבסיסית ביותר. סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זה לא משתנה. המצב הרוחני שלנו משתנה, המדרגות המוסריות שלנו משתנות, אבל נשמת ישראל היא נצחית. היא נצחית באותה עליונות, באותה איכות, באותו רממות, והיא שורש אהבתנו. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את האומה הזאת קודם כל בגלל נשמתה. בוודאי שנשמתה גם חיה בה, ואנחנו גם נראה אותה הרבה פעמים, אבל לא תמיד. לא תמיד, כמו שאני אוהב את הילד שלי, לא תמיד רואה אותו בצד הנחמד שבו, זה לא מתחיל משם, אני אוהב אותו. אז לאבדיל, נשמת האומה היא מלאה באור האלוקי, ומי שיודע את זה, ולומד, ומבין את זה, ולאט את הופך את זה להיות תשתית הבסיס של אהבת ישראל, זה הבסיס של אהבת ישראל שלו, זה יהיה אהבת ישראל יציבה. יציבה, ברזל. ברזל, אבל אתם תראו שזה אפילו עוד יותר מזה. אי סגולה עצמית, לא תזוז בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה העליונה הזו, וסיבתה, האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. הרב עכשיו מתחיל לברר עד כמה, איזה פער יש, מה קורה כשאנחנו בונים את האהבה על הבסיס הזה של האמון באור האלוקי שלה. קודם כל אמרנו זה יציב, זה לא משתנה לפי חליפות הזמנים. אבל עכשיו רואים, זה גם נצרך, לא רואה שזה לא משתנה. זה נצרך, וזה יותר נצרך בזמנים שעם ישראל לא בסיאו, בלשון עדינה. כשיש זלזול ורמיסת קודש, אז נצרכת אהבת ישראל שלנו. אז היא נצרכת. לא רק שהיא לא מושפעת מהזמנים לרעה, טוב, אנחנו אוהבים את עם ישראל כשהוא טוב לנו בעין, כשהוא משרת את מה שטוב לנו, או את מה שאנחנו מצפים ממנו, או, עכשיו יש אהבת ישראל. אבל כשלא, אז מה אפשר לעשות? איך אפשר לאהוב כאלה? כאלה כויפרים, כאלה שונאי הארץ, כאלה פוסט-מודרניים, אי אפשר לאהוב. אומר, אתה לא מבין, זה בדיוק הפוך. לא רק, א', אפשר, מכיוון שהאהבה שלנו לא מתחילה מהרגש, היא מתחילה מהאמון, בטוב, האלוקי, הנשמתי, הסגולי. ב', לא רק שאפשר, זה המבחן של אהבת ישראל, שם היא נצרכת. מתי עם ישראל צריך את האהבה שלנו? בזמן שהוא הכל מצוין? אז הוא מצוין לאהוב אותו אז, אבל זה הרבה יותר נצרך. אהבת ישראל היא שם חיים. היא לא רק משהו שאנחנו ככה נחמד שזה נמצא, או מעלה מיוחדת של צדיקים. היא מה שנותן לעם הזה את הדלק שלו. וכשהעם ישראל מבולבל ומטושטש ויורד ומתבלבל, אז שם אהבת ישראל היא הכי נצרכת. כיוון ששם אהבת ישראל היא מחיה אותו, והיא מה שיכולה בסדר שם גם להחזיר אותו לאמת שלו ולעצמיות שלו.
איך?
בואו ניקח דוגמה עכשיו עם הילד עוד פעם, כן? מתי האהבה שלי לילד נצרכת? כשהילד הוא בשלמות, והוא מקבל ציונים מצוינים, וכולם אוהבים אותו, בסדר, אז הוא גם יודע שאני אוהב אותו, אבל זה לא, הוא לא צריך את זה עכשיו כמו אוויר לנשימה. אבל משהו חוזר מהבית ספר, שכולם העליבו אותו, וכולם דרכו עליו, וקיבל כפות מכל הכיוונים, פה, דווקא שם, וגם כשהוא התחצף אל ההורים שלו. והוא כאילו בצד החיצוני שאומר, תעזבו אותי בשקט, אבל הנשמה שלו בוכה, עכשיו אני צריך את האהבה שלכם. כי עכשיו זה שם חיים. כי עכשיו אני מתחיל לא להאמין בעצמי בכלל. כי עכשיו אני צריך מישהו שיעזור לי להבחין בכלל שאני טוב. כי כשאני במצב טוב, אני יודע שאני טוב. אבל כשאני במצב גרוע, אני מתחיל לאבד אמון בטוב שנמצא בתוכי. מישהו צריך להפגיש אותי עם הטוב הזה. מישהו צריך להאמין. אני עוד שמאבד את זה לגמרי. ואז גם ההורים גם באים ואומרים לי, תראה איך אתה נראה. בושה, ואיך אתה זה, ומה אתה עושה לנו פדיח, וזה, וואי, שם אני אאבד את כל נקודת האור האחרונה שיכולה להחזיר אותי לחיים. זה לא חייב להיות ההורים, זה חוזר מישהו אחר. אבל דווקא שם, באותו מקום שבו האדם מרגיש כל כך רחוק, ואבוד, ומתחיל לאבד אמון בטוב שבו בכלל. ולפעמים דווקא עוד יותר יעשה דברים רעים, בגלל שהוא צועק הצילו. הוא צועק שמישהו יושיע אותי מהבור שקראתי לעצמי, שהתרחקתי כל כך מהטוב שבי, והוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי לשגע את כולם, עד שמישהו אחד סוף סוף יגיד לו, אתה טוב. ויוציא אותו מהבית כלא הזה של עצמו. אז לאהוב אותו זה אוויר לנשימה. זה הצלה, זה תחיית מתים. לא בגלל שהוא לא טוב ואנחנו עושים לו הצגה, כי באמת הוא טוב. כי באמת יש בו אור אלוקי שלא יזוז ממנו אף פעם. אבל אם מישהו לא יראה לו את זה, אז הוא גם לא יראה את זה בעצמו. וכשהוא לא יראה את זה בעצמו, הוא עוד יותר יתחפר ברע הזה ויתרחק מהדבר הזה. ולכן, זה בכלל נכון תמיד, נכון? גם ביחסנו עם הסביבה, ועם חברים, עם אחים, ועם תלמידים, ועם עצמנו גם. ככל שיש ריחוק של האדם מהטוב של עצמו, ומהאמון שלו בעצמו, ומהאהבה שלו לעצמו, אז כשמישהו יבוא ויואב אותו, זה עכשיו תחיית מתים, זה אוויר לנשימה. זה דבר שיאפשר לו ממש לזהות דרך העיניים של האחר, את הטוב הפנימי שבתוכו, שבאיזשהו מקום הלך לו קצת, הלך לו קצת לאיבוד. אבל באמת הוא נמצא שם. קודם כל בעמדה הנפשית שלך, כן. אנחנו יודעים שהרבה הרבה דברים בעם ישראל הם עוברים כי אנחנו מחוברים. כמו להבדיל שנכון שההורים כועסים עליהם, לא צריכים להגיד יותר מדי, נכון? אבל, ולפעמים אפילו כשאני לא נמצא איתם בבית אני יכול להרגיש מה, מה זה. כי אנחנו ככה משפחה, משפוחה. אבל ודאי שעם ישראל זה ממדים יותר עליונים, יותר רחבים, אבל בסוף אנחנו נשמה. וזה מה שהרבה לחנך אותנו וללמד אותנו. שהאמון, שאנשי אמונה מאמינים ואוהבים את האומה, זה מחיה אותה. מחיה אותה, מפגיש אותה עם אותו טוב אלוקי פנימי שנמצא בתוכה, אהבה היא צריכה שיאמינו בזה. יחברו אותה לטוב הזה. אז יש לפעמים גם במילים ובדיבורים ובמפגשים, אבל זה קודם כל בעמדה אנשית. הרב מדבר פה, רמיסת קודש וזלזול דת, זה חילול השם. אומר הרב, שוב, הוא לא בא לסתור את זה שגם צריך ביקורת על זה וצריך להילחם עם זה. אבל האם זה אומר עכשיו שלא צריכה להיות אהבת ישראל? הוא אומר, עכשיו הרב צריך להיות עוד יותר אהבת ישראל. פשוט, חילול השם.
אבל זה, כאילו, אני
מבין
שהוא אומר, כאילו, אהבה בתור אמון יותר.
אהבה? אנחנו לא אוהבים את הדברים הרעים שמתגלים, ברור, איתם אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים ברע מתוך האהבה אל הטוב שבעם ישראל. עם ישראל יודע טוב מאוד, האם כשאנחנו רואים את הרע, אנחנו נלחמים ברע וגם רואים אותם בתור הרע, או נלחמים ברע כי אנחנו מאמינים בטוב שבהם. וזה משפיע אחרת לגמרי. האחרת לגמרי זה משפיע. וזה קשה. כן, כבר בא לתניא בפרק ל"ב שואל את השאלה. שואל את זה יותר בצורה ככה של הנגדה. מצד אחד כתוב שאדם ישראל מחויב מצווה והבטחה כמוך. מצד אחד כתוב כל מיני גמרות שיש עניין של לשנוא את הרשעים. משנאך שמשנא. אז איך זה מסתדר? אומר הבעל התניא, זה מסתדר. גם תאהב אותם, גם תשנא אותם. תאהב אותם מצד הפנימיות שלהם ותשנא את המעשים הרעים שלהם. זה בעל התניא, פרק למד ב', הלב. טוב, זה קל להגיד, אבל הרב אומר, זה מאוד מאוד קשה. מה? המעשים הם שנואים, כן. המעשים הם שנואים, כי הם פוגעים, הם פוגעים בהם גם. המעשים, המידות הרעות, המחשבות המקולקלות. כן, זה דבר נורא, דבר לא טוב. אבל כמה זה קשה לעשות את ההבחנה הזאת שבעל התניא אומר, זה בנפש. זה מסוגל לשנוא את המעשים ולאהוב את הפנימיות. זה קשה מאוד.
כן.
נכון.
את הרע ולא
איתם. נכון. או שמברוריה אמרה לרבי מאיר, נכון? איתם הוא חטאים ולא איתם הוא חוטאים. נכון? בסדר. שוב, אני אומר, זה מאוד מאוד נפלא, אבל זה מאוד מאוד קשה ליישום. נכון? לכן הרב אומר, זה מקצוע. זה צריך פה לברר את זה. כי אם האהבה היא תלויה בצד החיצוני, אז כשיש שנאה למעשים, אז יש שנאה בן אדם, זה אותו דבר. אני לא יכול לעשות הבחנה פה בין זה לזה, זה אותו דבר. אבל אם השנאה יונקת מהאורה האלוקית שבכנסת ישראל, אז אני יכול להגיד כן, יש פה אוצר גדול, ודווקא בגלל שהאוצר הוא כל כך גדול, זה שהמעשים או המידות או המחשבות כל כך מקולקלות, זה עוד יותר מעציב, זה עוד יותר, כן, זה כואב, כן, הפער הזה. וזה מייצר עמדה נפשית כפולה. אבל פה אנחנו עושים, בסדר, אני אנסה לעסוק בשתי הסוגיות, גם בסוגיית הביקורת והתוכחה צריך לעסוק, איך עושים את זה. אבל פה הרב עושה דווקא בהיבט, כן, של חיוניות האהבה. כמה האהבה הזאת, אומר הרב, בואו נקרא אותו בפרוט המשפט, ביותר צריכה האהבה הזו, עליונה זו, וסיבתה העליונה, כי עוד פעם יש סיבה פשוטה, שזה הרגש הפשוט, אבל יש סיבה עליונה לאהבה, וזה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, ביותר היא צריכה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח. אנשי לב ורוח, הכוונה, כן, אנשי אמונה. אנשי אמונה. הם צריכים לעורר את ה... יש פעמים שהאהבה מתעוררת לבד, זאת אומרת שצריך לעורר אותה. מתי היא צריכה להתעורר? בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר היא מסעת קודש, ביטויים חריפים. בזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. כן, זה כמעט אפשר לשמוע פה את הקולות הבאים לנו מ... כן, זועקים, כן, כל מיני זעקות, כן, נגד התורה, נגד הקודם. ביחד עם זה, להבחין שעם כל זה, עם כל הריחוק, עם כל הטשטוש, עם כל המעשים הלא פשוטים, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו. זה עם שמבפנים, וגם כשהוא עושה דברים, הרבה פעמים, גם הקלקולים שלו זה בגלל רצונות טובים מעוותים. אז הוא רוצה להגן על המדינה, אז ככה הוא חושב שהוא יגן על המדינה, בזה שהוא... יצג דמוקרטיה.
כן. הסתכלות הזאת של לראות את הפנים ולא לשתות פרטי המעשים, זה רק על יהודים, נכון?
כן. כן. יחד, כן, ברור שכן. זה הרבה מדבר פה על אהבת ישראל. וגם אנחנו, לא שאנחנו לא מתבוננים במעשים, וגם, כמו שאמרנו, נחמים איתם הרבה פעמים, לפעמים צריך, גם זה בכל תוקף ועוז, אבל שלא נאבד ביחד עם זה, את המבט הפנימי. כי זה יאוי ובוי. כי דווקא זה עכשיו אומר הרב חיוני, כן? להסתכל במאור הפנימי. החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר. זאת אומרת, מאיפה הטוב הזה מתחיל? מתחיל קודם כל מנשמת האומה. זה אפילו לא מתחיל מרובן או שמעון. או יפה או מלכה. זה מתחיל מנשמת הכלל. הם אוחזים בנשמת הכלל, אבל אל תחשוב שזה רק בכלל. כן, אני מכיר אותך, ישר אתה תגיד, לא, הרב קוק דיבר בכלל ישראל, אבל את רובן אני שונא. אז הרב קוק מדגיש לנו, לא, הוא מתחיל מהכלל, אבל משכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל. אל תהיה מלא בסיסמאות של אהבת ישראל, אבל זה חוץ מהשכן שלי, או חוץ מהו בקפלן. כי הרב אומר, משכנה של הטוב האלוקי העליון הזה, הוא בכל נפש פרטית שבישראל. איי, אבל אני לא רואה את זה בגלוי או בסתר. הוא מבפנים יהלום אלוקי, נשמה אלוקית שבתוכו יש חלק אלוקה מנשמת האומה. ועל זה אני צריך להביט על זה, להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לראות את זה, וקודם כל להאמין בזה, להבין את זה, להסתכל במאור הפנימי. זה מתחיל מרוח הכלל ומשכן בכל נפש פרטי שבישראל, בגלוי או בסתר, גם כשאתה לא רואה את זה. רק שנייה, אני רוצה להוסיף, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. תראו כמה הרב מבליט לנו, שלא נחשוב, כי זה כמו קצת כמו את מקורות המדרש הזה, שכזה שהוא אומר לאברהם, לקחת את יצחק, לך לך, בנך, אז בטח ישמעאל, את יחידך, אפשר עדיין להגיד שזה ישמעאל. אשר אהבת, אולי זה בכל זאת ישמעאל, את יצחק. אתה, יש לך תמיד בורטים, אהבת ישראל, לא, אבל זה לא בכל פרט, לא, זה בכל פרט, אבל זה לא בחילונים היותר... בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה, הבנת? ההוא? כן, גם עליו אני מדבר. כאילו מה, הרב פה לא מוותר לנו, כן? רגע, אבל יש כאלה שיצאו מכלל ישראל, שהם ערב רב. טוב, נו, זה דוגמאות קיצוניות, אנשים, לא יודע מה, ובענונו, מחר את עם ישראל לאיראן, כל אתה, לא הנושא שלך ולא הסוגיה שלך. הרב מדבר פה אנשים, בדרך כלל הוא גם מדבר מי שאכפת לו מעם ישראל, אכפת להם מעם ישראל. אלא מה? מחשבות שונות, חינוך אחר, תפיסות אחרות, קלקולים, מידות רעות גם, לפעמים גם. ולפעמים גם אתה לא תראה כלום, תראה נפש נסוגה מאוד. אבל בפנים, בפנים יש אוצר, ואתה צריך להיות נתון גם לאוצר הזה. גם לאוצר הזה ואותו לאהוב. ולהיות אחוז בפער הזה ולכאות את הפער הזה. כן. של? את הגויים? תראה, ודאי שזה הקל הקל תחילה. קודם כל, הלוואי עלינו שנצליח לעמוד במשימה שנקראת אהבת ישראל. עכשיו, אומות העולם, אנחנו נגיע, יש פה גם פרק על ישראל ואומות העולם. אבל בוודאי שזה סיפור אחר, זה ברובד אחר לגמרי. גם הקלות שבה אנחנו... יש מדרשי חז"ל שאומרים קצת הפוך, שזה לעומת העולם יש שנקרא חסד לאומים חטאת. זאת אומרת, גם כשאתה רואה דברים טובים, תבדוק מאיפה זה מגיע, שנקרא. זאת אומרת, היחס הבסיסי... עכשיו, זה לא שנאת הגויים, זה הבנה שיש פה פער גדול מאוד. מאוד מאוד. כי אין שם את נשמת הכלל. כן? יש תנא דבאליהו שהרב היה מביא אותו, שהתנא דבאליהו אומר שכאילו מצידנו הפרטי אין לנו שום עליונות על אומות העולם. אבל זכינו שיש לנו נשמת הכלל. וממילא ודאי, כי גם הפרטים הם מתעלים בהתאם לזה. לנקודת מוצא אחרת לגמרי. הטוב פה, גם תראה רשעים, זה רשעים שמונעים מטוב. זה רשעים שמונעים מסיבוכים גדולים, אבל אתה תחפור, ואני אומר אצלנו, זה לא קשה, כאילו, נכון? גם, לא יודע, פה, העבריינים הכי גדולים פה בעם ישראל הם סוכר. זה כאילו, אלא משהו שהסתבך, באמת, הסתבך סיבוכים גדולים מאוד, בתאוותנות נמוכה, זה השם ירחם, אבל אתה טיפה זה מגיע, אתה רואה, כן, כל בתי הכלא, כולם עם כיפות, זה לא בהשגות, באמת הם כאלה, הם אני הייתי אחד, בצבא, היום הוא נחשב אחד מראשי הפשע בארץ, כאילו. מתוק מדבש, לא יודע איך נגיד לכם. טוב, כנראה שלא בדיוק עכשיו, כאילו צריך לתקל איתו באיזה סמטה בלילה, אבל באמת אתה... אמרך כולם זה, אלא, בסדר, יש סיבוכים, הסיבוכים לפעמים יצאים פוגעים בנו יותר מאשר עצמות העולם, כי זה כל כך לא מתאים לנו, התאבדנות הזולה הזאת וכל ה... גסות שבאה ממערב, ואנחנו נשתפים בזה, וטשטושי הפוסט מודרנה, ואדם כבר לא יודע אם הוא איש, אם הוא אישה, אם הוא ברווז, אם הוא שולחן, מה זה, איך הוא לא יחתם. זה נורא, ברור, זה כואב לנו, אבל לא לראות שמאחורי זה יש נשמת ישראל. מה זה, זה... אומר הרב, זה אנחנו רוצים לפתח, זה העיניים שהרב רוצה שנפתח. העיניים, בעזרת השם, בהתחלה הן יותר לימודיות, הן לא רק, כמו שאמרנו, רגשיות, אבל שזה יפוך להיות בסוף טבעי. טבעי, זה יהודי, זה באמת עם ישראל, לא. עכשיו, טוב, מה עושים עכשיו? מבחנים קשים, כן? ויש מבחנים קשים מאוד, יש מאבקים קשים מאוד, ולפעמים באמת דברים שאי אפשר להסכים אליהם, לפעמים אנשים שהורסים את עם ישראל בידיהם, כל מיני אנשים שבאים עכשיו לעשות מהפכות, ונגד הרצון של עם ישראל, צריך להיאבק, לפעמים צריך להיאבק. זאת אומרת, דווקא הפסקה הזו של הרב, היא לא מה אמר לנו עכשיו, טוב, תהיו לפלפים, וכל זה, ומה שיגידו לכם, ישחטו לכם, לא, אנחנו נאבקים בשביל עם ישראל. אבל לפעמים נאבקים מול אנשים שהם נסוגים מאוד. נסוגים מאוד, ועושים דברים לא פשוטים. וגם שם צריך לחוז בחשבון הזה. שזה כלפי חוץ. וכל זה לא סותר שבפנים יש אור אלוקי, יש טוב אלוקי. פה זה כבר עוד שאלה, איך מראים, מה מראים? זה עוד סוגיה, בסדר? האם עכשיו, כן, מה שהרבנים דנו בזמנו, עכשיו עוסקים בחטא הנורא של גירוש גוש קטיף, אז עכשיו צריך לבוא בחיבוק של כל מי שעושה, לא בטוח. נכון, שזה דבר מורכב, זאת אומרת, זה לא עכשיו, לא למדנו עכשיו איך בפועל להתנהג בכל סיטואציה. אמרנו, זה מקצוע גדול לתורה. נכון? זה מורכב, זה באמת מורכב. אז אליהו כתוב שהוא רץ לפני אחאב. אבל הוא רץ לפני אחאב באותם רגעים שבהם אחאב היה לו עירוב תשובה. ואז אליהו ניצל את זה ברגע כמה הוא מכבד אותו, למרות שהיה לו מאבקים אדירים איתו. אבל אחרי מעמד הר הכרמל, אז הוא רץ לפניו. זאת אומרת, מצד אחד הוא רוצה להראות כמה הוא כן מכבד אותו, מצד שני, הוא לא יעשה את זה בזמן שהוא עושה עבירות, כי אז זה עלול להתפרש לו נכון. אבל גם כשהוא עושה עבירות, הוא אוהב אותו. אז זה כבר, לכן אנחנו מבינים כמה זה באמת מורכב באמת. אבל פה אנחנו קודם כל מתחנכים לעמדה הנפשית בתוכנו, אחר כך צריך להתבונן, איך אוספים את זה, איך מדברים את זה, שזה יתפרש נכון וכו'. כן, זה עוד חשבון שצריך להחזיק. לפתח? כשהרב אומר לנו פה, הוא אומר לנו שוב. ללמוד. הרבה בסוגיה הזאת של מה זה עם ישראל. אנחנו עושים פה בנצח ישראל, אתם לא יודעים בנצח ישראל, נכון?
כן.
יש לכם? כן. איפה הגעתם? את ההקדמה? מה? העיקר י' י' א', חייבים להגיע, לא ללמוד השנה בלי י' י' א', כי זה ה... שוב, כל הספרים, אם זה ברב, אם זה במערל, אם זה בכוזרי, אם זה בספרים אחרים, כי זה נושא, כמו הרבה נושאים, שזה לא מה שנקרא סינובי והבנו את הרעיון. יש נושאים שצריך להחיות אותם בתוכנו, גם דברים אחרים, גם שמירת הלשון, גם אהבת השם, גם יש נושאים שהם צריכים להיות מה שנקרא באיזה חיות כזאת, כי אחרת הם מתמסמסים במיוחד, שיש לנו כאלה ניסיונות קשים. אבל פה הרב מחנך אותנו לזה שכיוון שזה לא רגשי, אז מה זה אם לא רגשי? זה צריך לנבוע מתפיסה, מהעמקה, מתזכורת שאנחנו מזכירים לעצמנו, לומדים את זה, כן? מתבוננים בזה, וגדולי ישראל שמזכירים לנו, תלמידי הרב וכו', איך להתייחס ואיך, כן, תראו, כל מיני סיפורים על גדולי ישראל שברוך השם אנחנו מקבלים מזה המון המון, כן, איך הם התייחסו ואיך הם, בסדר? גם סיפורי צדיקים על אהבת ישראל זה דבר גדול, כן. עוד רובד חשוב מאוד, אבל זה לא סותר כאילו זה מה שאנחנו יודעים פה. זאת אומרת, יש לנו שני רבדים שאנחנו נמצאים בהם. יש את הרובד הפנימי של היחס של האהבה, ויש את הרובד הנוסף, והוא איך עכשיו, נקרא לזה מחנכים, לא אוהבים, נכון? כמו עם ילד, נכון? יש עכשיו אני צריך להתלבט אם לתת לילד עונש או לא, נכון? זה רובד בפני עצמו. האם זה סותר זה שאני אוהב אותו? לא, אבל זה עלול לסתור. לכן הרב אומר, תעשו שתי חשבונות. החשבון הזה הוא חשבון מאוד חשוב ומאוד נוקב. וזה אנחנו נראה בפסקה ג' שהרב יגיד לנו, כן, זה לא, האהבה שלנו היא לא תסתור את, את מה שאנחנו צריכים לפעמים להילחם וכו'. לגמרי לא תסתור, הפוך. דווקא בגלל שאנחנו רוצים להילחם, אנחנו רוצים כל כך הרבה ללמוד כדי שלא, כן, שלא ישחק לנו. לא נוותר לא על זה ולא על זה. כן? ואם אנחנו נוותר פה, תמיד זה יהיה בעייתי. נוותר על אהבת ישראל, אנחנו נהפוך להיות האויבים של עם ישראל, וכן, אנחנו המתנחלים נאבקים נגד המדינה. ואז ודאי לא נוכל לתקן ככה. אבל אם אהבת ישראל שלנו לא נעמוד על המשמר, ולתקן מה שצריך, ולעמוד ביקורת וכו', אז זה לא טוב, נכון? כי יש דברים קשים שמתחוללים. בסדר? ולכן זה שני רבדים שונים שאנחנו צריכים להכניס לעצמנו. זה בדיוק הניתוק שהרב עושה לנו פה בין מבט רגשי לתפיסה של אהבת ישראל. כי אם זה רק רגשי, אנחנו מסתבכים. נכון? כי אם עכשיו עושים דברים קשים, כמו שהיה אז עם הרפורמה ועוד כנראה לפנינו כל מיני מאבקים, באמת, זה דברים קשים מאוד. קשים מאוד, שמזיקים עולם ישראל, וזה גם בניגוד, הכי גרוע שזה בניגוד לרצון של עם ישראל. כן? כל מיני תפיסות שהם לא נותנים לעם ישראל, אז ודאי שפה צריך לנהל מאבקים. אבל אם המאבקים שלנו יגרמו לנו עכשיו לאבד את התשתית הזאת, אנחנו יותר נזיק מה שאנחנו נגיד. במאבקים שלו. מי שיוצא למאבק, לקח את הפרק הזה איתו. אחרי את המאבק שלו יהפוך להיות מאבק של שנאה. ומאבק של שנאה לא מועיל. רק מאבק של אהבה, אבל לפעמים אתה מאבק. ובמאבק אתה לא עומד עם שלטים אוהבים אתכם. נכון? אתה עומד עם שלטים שאומרים, לא, זה לא בסדר מה שאתם עושים. אבל הוא יודע טוב מאוד אם אתה נאבק עם עוצמה, אבל כשבפנים מתוך אכפתיות ואהבה, או שהעוצמה החיצונית הפכה להיות גם שנאה פנימית. ודווקא אני חושב בציבור שלנו, שכל כך עומד פה במבחן בדבר הזה, כי רוצים כל כך הרבה דברים טובים, רוצים טוב לעם ישראל, רוצים גאולה, רוצים את ארץ ישראל, ורוצים... וכשאתה רואה דברים קשים, זה לפעמים יכול להוציא אותך מהדעת. באמת יכול להוציא אותך מהדעת. כיפשו אותו מה שנקרא הדעת, זה הדעת שאנחנו לא רוצים לצאת ממנה. לא רוצים לצאת מהדעת של אהבת ישראל, וגם לא נהיה מוכנים להפקיר את האומה למעשים שמזיקים לה. ולכן, דווקא בגלל זה, זה כל כך מורכב, כל כך חיוני, זה הפרק אולי, שאיתו חייבים לצאת מחומשים, מי שרוצה לצאת, להיאבק וכו', זה הנקודת מוצא. כי אחרת, מרוב עימותים, אנחנו נהפוך להיות שונאים, ומי ששונא, הוא אף פעם לא יכול לתקן. לא יכול לתקן. לא מצאנו בעולם תיקונים שנעשו מתוך שנאה. לא מצאנו. אפשר לתקן מתוך אהבה. אבל מצד שני, כן. שאהבה לא תקלקל את השורה.
הרב,
אפשר שאלה. מה?
אפשר שאלה. אם אני מפרקת את אהבת ישראל, אז איך זה בא לידי ביטוי? זה כבוד ו...
זה בא לידי ביטוי. גם זה חלק מהמקצוע הרחב בתורה. וכן, כשאוהבים מישהו לא משפילים אותו, כשאוהבים מישהו לא מזלזלים בו, כשאוהבים מישהו לא שונאים אותו, כן, אוהבים אותו. אבל זה לא אומר שאנחנו מבקרים אותו, זה לא אומר שלפעמים לא אפילו צועקים ולא... כן, יש כל מיני, נכון? אז אנחנו, לכן, זה מה שהרב אמר קודם, זה מקצוע. מה כן ומה לא ובאיזה... ולפעמים יהיה, כן, אולי אחת הדוגמאות הכי חריפות שפנחס, נכון? פנחס בן אלעזר שהלך ועשה את הביטויים הקשים ביותר והרג את החוטא ואומר שם מנוע ממלך שהוא עשה את המעשה הזה מתוך אהבה. הוא הרג את זמרי וכוסבי מתוך אהבה. וכאן עוד קנאתי בתוכם. כן? ככה אנחנו אומרים לחומה. הוא אומר, הראיה, שהרי אם הוא היה מנהיג שם של כושר ושימון, היינו מצפים שאחרי שהוא הורג להם את המנהיג, והם היו שותפים איתו. אז עשו לינץ' עכשיו בפנחס. אבל לא, הם זיהו כמה הוא עושה את זה מתוך אהבה להם, והם אמרו לו תודה. כן? אמרו לו, הצלת אותם מאיזה סחף כזה שנסחפנו אליו, וקנו את קנאתי בתוכם. לכן הוא קיבל בריתי שלום, הוא איש של שלום. הוא עשה מעשה של נקמה מתוך, טוב, זה רק לוליינים אלוקיים יכולים לעשות דבר כזה, לא יודע אם יש לנו כאלה, אבל הכל מתוך זה. זה התשליט של הכל. טוב, בסדר, אנחנו נראה, כן, שאלה אחרונה, חבר. מי שרוצה יכול ללכת, הכל בסדר. נגמר השיעור, עכשיו שאלות לבודדים. כן. יש צד בדברייך שאכן צריך לזהר ממנו, ואולי צריך לתת עוד דוגמאות, לא רק של ילד, אולי צריך לתת דוגמאות של זוגיות למשל, או אחדום. אבל המקום הזה של, הם לא, אני אגיד, לפעמים זה נכון, לפעמים יש סנגוריה שהיא לא, שעלולה להתאפס ככזאת. הם לא יודעים, עוד פעם, לא בגלל שנה, לפעמים גם אנחנו לא יודעים, אם אנחנו נתאפס כמתנסים שיודעים כל דבר, וגם צריך המון מאוד להיזהר מזה. בסוף כולנו ביחד רוצים לעשות את רצון השם. אלא מה? ולכן המקום, אם נבוא מעליונות פרטית, זה יהיה מורכב מאוד. יש עליונות של הקדוש ברוך הוא מעלינו, אנחנו כולנו, זה העליונות שכולנו זכינו להיות שייכים אליה. אבל זה מצד שני גם לא יכול לבוא ממקום של חוסר אחריות שבו אנחנו טוב, כולנו מבינים אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו לא עליונים כי אנחנו באופן אישי עליונים. באופן אישי, יש לנו הרבה מה לתקן. אבל יש איזו עליונות שכולנו מחויבים אליה, כן? ולכן, זה צריך פה לדייק, נכון? שזה יבוא מתוך התנסות, מתוך אנחנו יותר טובים ואתם בורים. ושוב, וחלק מהעניין הוא ההבנה שגם כשהם טועים, הם עושים את זה מתוך רצון טוב, ומתוך מזכירות אל הטוב שנמצא בתוכם. ויחד עם זה, כן, בסוף קיבלנו תורה, ובסוף העליונות היא קיימת, היא לא קיימת כי אנחנו, לא אנחנו. עליון על כל הארץ. וזה צריך מאוד להיזהם לזה, שזה לא יתפרש כהתנסות, כי אחרי זה בוודאי לא ישפיע טוב. נכון. טוב. עד שלום.